בגלל שזה בעצם השיעור האחד לפני חנוכה, והקשר היחיד בינו לבין המקום שאנחנו עומדים בשמות זה החודש הזה לכם ראש חודשים, שזה מצוות הלוח. ראשון הוא לכם מחודשי השנה, שזאת המצווה המעצבת הראשונה שמגדירה אותנו ואת לוח המועדים שלנו. אז נתחיל בזה. אם אפשר לעשות משהו בצורה פשוטה או מסובכת, איך עם ישראל יעשה? מסובכת, נכון? זה ברור לגמרי וכולם מחייכים כאילו זה מובן מאליו. כן, אם אפשר לעשות משהו בצורה פשוטה, כגון לוח שמשי, לוח עונות שמשי, כשהחודשים לא אומרים שם שום דבר, אין להם שם שום משמעות, כי בראשון לחודש של השנה האזרחית לא קורה כלום בטבע, אין שום דבר שקורה. כן, זה לא משקף שום דבר באמת, זה רק סכמה שמישהו החליט עליה. אפשר היה לחלק את השנה השמשית האזרחית לשני חצאים, לארבעה רבעים ועוד כל מיני חלוקות. למה 12 חודשים? לא חייבים, זה סתם שריד מלוח חודשים ירחי. אפשר ללכת עם לוח חודשים ירחי כמו המוסלמים, אפשר ללכת עם לוח שמשי כמו הנוצרים וכל העמים התרבויות. אנחנו הולכים עם שני. זה נקרא לעשות משהו בצורה הכי מסובכת שאפשר. כי והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים שני המאורות. והחודש הזה לכם ראש חודשים זה התחדשות הירח. והשנה היא שמשית. איך יודעים שהשנה היא שמשית? אין שנה בירח. אין שנה בירח. כמו שאין חודש בשמש, אין שנה בירח. ב-12 מחזורי ירח לא משתנה דבר מהותי או לעומת 13 או 15 או 20 וכמה. כן, מחזורי ירח הם מחזורי ירח. ב-12 מחזורי ירח לא עושים שנה. שנה היא שמשית. שנה היא בהגדרה שמשית. אבל כיוון שמשתמשים במושגים מושאלים, כמו שיכול להיות חודש שמשי שהוא מושאל, יכול להיות שנה ירחית שהיא מושאלת, נכון? ככה אנחנו מדברים, שנת לבנה. שנת לבנה. אין שם שנה, זה לא באמת שנה. כמו שזה לא באמת חודש, זה לא באמת שנה. אבל ברור לנו משמות י' ג' שהלוח שלנו הוא כפול, וזה מהמשפט, הפסוק של משה, היום אתם יוצאים בחודש האביב. האביב זאת עונה חקלאית, עונה חקלאית שמשית. חודש, לפי פשוטו, החודש הזה לכם שאפשר לראות אותו, זה רק ירח. שמש לא מתחדשת. שמש לא מתחדשת. חודש ירחי מתחדש. עכשיו אנחנו נחזור לכל זה, אבל אני רוצה עכשיו לקחת את זה אל התקופה שבין תשרי לסוף כסלו. היא התקופה שהימים מתקצרים. אני מדבר עכשיו במבט שמשי, במבט של לוח שמשי. הימים מתקצרים, הלילות מתארכים. החושך גדל בעולם. שביל בנו חושך לגרש, לא צריך להיות חשמונאים. זה קיים בטבע האדם, באשר הוא נמצא בחלק הצפוני של כדור הארץ. ברור שמתשרי אל כסלב הימים מתקצרים והלילות מתארכים והחושך גדל בעולם. ועכשיו נוסיף את המבט הירחי. סוף כסלב אל הימים הקצרים ביותר והלילות הארוכים ביותר. אבל אם זה נופל כמו היום, עדיין יש ירח משמעותי בלילה. הלילות ארוכים אבל מוארים. אמצע כסלב, לילות ארוכים מאוד אבל ירח מלא מואר מתחילת הלילה, עד סוף הלילה. הלילה זה כבר קצת פחות, נכון? זה כבר תחילת הלילה חושך, אבל עדיין יש ירח משמעותי. בשבוע האחרון של כסלו, חברים יקרים, זה באופן אובייקטיבי השבוע החשוך ביותר בשנה. זה לא קשור לחשמונאים, זה קשור לטבע הבריאה. למה הוא השבוע החשוך בשנה? הימים הקצרים ביותר בלילות הארוכים ביותר, ואין ימים. מתחילים מקפה בחודש הירחי, זה אומר השבוע האחרון. הירח כבר עולה מאוחר מאוד והולך ונעלם. מגיעים לראש חודש טבת, שזאת היממה החשוכה ביותר בשנה. עוברים את ראש חודש טבת, אחד אחר כך ירח מתחיל שוב להתחדש ולהעיר, יוצאים משפל האור השנתי, כן. הכל ברור? חברים, זה מטבע הבריאה ככה. ולכן, אומרת הגמרא, אני מצטט מהזיכרון שלי, אתם יכולים לחפש במחשבים שלכם, עבודה זרה דף ח'. המשנה השנייה מסכת עבודה זרה, ואלו עדיהם של עובדי כוכבים. עד זה כמו בערבית עיד, עיד, עיד אל פיטר, עיד אל אדחה, עיד אל חנוכה, זה חג. בארמית לא יודעים עיד, אז זה הופך לאלף, כן? הארמית היא קצת אשכנזית, אז אין עין, יש... אלו עדיהם של עובדי כוכבים, קלנדה וסתר נורה ועוד כמה. מה זה קלנדה וסתר נורה? אומר גמרא, 8 ימים לפני תקופה, 8 ימים אחרי תקופה. תקופה, מה זה? תקופת טבת. מה זה תקופת טבת? זה היום הקצר ביותר. אלא שבלוח כמו שלנו, שהוא כפול, אנחנו לא מחפשים אובייקטיבית את היום הקצר ביותר השמשי, אלא את ראש החודש הירחי הקרוב לו. וראש החודש הירחי, הקרוב ביותר ליום הקצר ביותר, כמעט בכל השנים, דווקא השנה לא, זה ראש חודש טבת. השנה יש בעיה, כי אנחנו בפיגור של חודש שלם, בגלל העיבור, כן? ראש חודש טבת, ולכן התקופה נקראת תקופת טבת. נגיד את זה אחרת. ראש החודש הירחי, הקרוב ביותר לשוויון יום ולילה. הוא כמעט תמיד או תשרי או ניסן. ולכן תקופת תשרי, ולכן תקופת ניסן, ולכן בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם, כי הנחת היסוד היא שעולם יצא לדרכו מיום ולילה שווים. אין אף דעה על תאריך אחר. וכמובן שיש תקופת תמוז שהיא ראש החודש הירחי שסמוך ליום הארוך יותר, וזה ברור. זה 4 תקופות של השנה. בתקופות אמיתיות זה 91 יום ורבע ומשהו, ואילו בתקופות בתוך הלוח הירחי זה תמיד קצת פחות. אומרת הגמרא תנו רבנן, לפי שראה האדם, הגמרא בעבודה זרה דף ח עמוד א', תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך. עבר שבוע, עברו שבועיים, עבר חודש, עברו חודשיים, הימים מתקצרים? לפי קצב ההתקצרות של היממה, של היום לעומת הלילה, אפשר לחשב מתי יכבה העולם. לא מסובך. תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי. חשוך זה הולך ונחשך וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. הרי ריבון העולמים אמר לי מות תמות. הנה אנחנו בעינוי סיני, זה לאט 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 לאט, אבל בטוח. יש מיטה חטופה ויש מיטה מדורגת. אדם הראשון נמצא בסיטואציה שהוא כבר רואה את החושך משתלט על העולם. כן? אתם מבינים את התיאור הזה? כן, אני פוגש אדם הראשון כזה לפחות פעם, פעמיים בחודש. אני מתכוון לאנשים שאם קוראים שלושה דברים לא נחמדים, לא טובים, הם מיד נכנסים לייאוש ולפניקה. כפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, חוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. מה לעשות, מה לעשות, עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. עמד, צריך לעשות משהו, וישב, אין מה לעשות, חוץ מלהתפלל, אין מה לעשות. נכון? אין לי השפעה על זה. יש אירוניה בגמרא, אל תגידו שלא. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר, עכשיו שימו לב, אדם הראשון של הגמרא הוא רמב"מיסט, הוא אחד המקורות של הרמב"ם. אני לא, אני אומר את זה בחיוך, אבל זה באמת. מה הוא לא אומר? הוא לא אמר, אדם הראשון של הגמרא, הוא לא אמר, מה? התפילה הועילה. אתם רואים שצריך להתפלל? אתם לא רואים שתפילה מועילה? עיצמנו, התפללנו, והשם השיב לנו את האור. נכון שככה היו כותבים בכל העלוני השבתות שמחלקים בבתי הכנסת שאתם מכירים? זה כמעט לא משנה איזה זרם. כולם היו עושים הילולה מהמופלא הזה שבדבר. עיצמנו, התפללנו, והשם השיב לנו את האור. אדם הראשון של הגמרא הוא רמב"מיסט. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. מאיפה הרמב״ם לקח את עולם כמנהגו נוהג בימות המשיח? תחשבו איזה גמרא מדהימה יש פה. כן, אמר מנהגו של עולם הוא, כך העולם נוהג. זאת אומרת, הוא כבר הבין את הסינוסואידה הזאת של הגרף המשתנה. נכון, הלילה מתארך, מגיע לנקודת השיא, חוזר חזרה וחוזר חלילה, וזה מנהגו של עולם. אם זה מנהגו של עולם, זה לא מושפע, זאת אומרת אין בו אותו סוג של דתיות שאומרת אין חוקיות ואין שום דבר, הכל זה רק תפילות, הכל זה רק השגחה פרטית בכל עת ועת, בכל רגע ורגע. כן, יש, ואז הצום והתפילה עשו את זה. לא, אין בו. אין בו יומרה כזאת, הוא לא, בלשון הרב עמיטל, האדם הראשון הוא לא פרימיטיבי, והוא לא, כך הוא היה אומר כמה פעמים, הוא לא, הוא מבין. אבל אם זה מנהגו של עולם, אז זה לא מושפע מצום ומתפילות ולא מחגים, שום דבר. הלך ועשה 8 ימים טובים, על מה? על מנהגו של עולם. על מנהגו של עולם הטוב, על זה שהבורא ברא עולם טוב, עולם נפלא, עולם שיש בו עלייה התגברות של החושך ואחר כך יש מחזוריות, חוזר האור. על מנהגו של עולם עשה 8 ימים טובים. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו השפעות מגיות על החוקיות של הבריאה, לא השפעות מיסטיות ולא, אין לנו, לא ב, לא מגיעה ולא מיסטיקה ולא תפילות ולא צום, נכון, אבל אנחנו כן מתפללים, כן צמים, כן מתחננים ומבקשים, וכן חוגגים את הטוב. לכן אמרתי שאדם הראשון של הגמרא הוא מיסט. זאת אומרת, הוא ישר מהגמרא לישיבת הר עציון, הרב עמיטל זלצמן ליכטנשטיין, משהו חגיגה. בשום מקום אחר לא היו מקבלים את האדם הראשון הזה כתלמיד בכיר לישיבה או משהו כזה. כן.
זה גם מתפלל, אם כשזה משהו כן קורה, משהו שמציל אותו, הוא אומר שמנהגו של אדם ולא בגלל התפילה שלו, לא...
זה בדיוק מה שרציתי להסביר, שהוא מתפלל כי אדם צריך לעמוד ולהתפלל. לא מפני שהתפילה תועיל, אלא מפני שזאת העמידה לפני השם. זה בדיוק רמב״ם, זה בדיוק נקי, זאת העמידה לפני השם בלי חשבון שככה אני משפיע על העולמות ועל השפע בעולמות ואני מושך ככה משם לפה. אין. העולם כמנהגו נוהג ואנחנו מתפללים כי אנחנו בני אדם ורוצים לעמוד לפני השם ולהתפלל. והשם נותן לנו את הזכות להתפלל לפניו ולחגוג לפניו. זה נפלא. מי שמבין את זה כבר נחלץ מהרבה משברים שחייבים לפקוד את אלה שמאמינים בהשפעות, כי ברגע שההשפעות לא יסתדרו להם הם יהיו במשבר. יכול להיות שהם יצאו ממנו, אבל אנחנו, זה בדיוק, זו בדיוק הגמרא הזאת. לכן אמרתי שהאדם הראשון הזה הוא רמב"מיסט. יותר נכון, הרמב"ם בנה את עולמו בין היתר מכוח הגמרא הזאת. אין לי ספק שהוא אומר עולם כמנהגו נוהג, הוא לקח את זה מאדם הראשון של הגמרא בעבודה זרה. הלך ועשה 8 ימים טובים לשנה אחרת, לשנה אחרת. עשאן לאלו ולאלו ימים טובים. גם את 8 הימים שהוא ישב בהם בתענית ותפילה, וגם את 8 הימים שהוא חגג, אלה ואלה יהיו ימים טובים. לשנה אחרת, לשנה אחרת. ברגע שראיתי את המילים לשנה אחרת, כן, אז עוד נפלו הסימונים, אז הסימון שלי נפל, או נדלק לי אור בראש, כמובן מה? הגמרא בשבת. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. שנה אחרת. אי אפשר, אי אפשר. הגמרות האלה, שתי הסוגיות האלה, משלימות זה את זה. אי אפשר, לשנה אחרת, זה לא ביטוי מקרי. מה פתאום 8 ימים באדם הראשון? בעונה הזאת של שפל האור השנתי. 8 ימים, ולשנה אחרת, ימים טובים בליל והודעה, שנה אחרת עשן לאלו ולאלו ימים טובים. ברור ששתי הגמרות מדברות זו עם זו, משוחחות זו עם זו, משלימות זו עם זו. ופה כבר למדנו שיעור חשוב, שהוא מטרה צדדית כרגע בשיעור הזה, אבל זה אולי חשוב יותר מעצם השיעור, זה שהרבה פעמים סוגיות בשס ומדרשים ומקורות חז"ל, כמו פאזל, צריך לחפש את ההשלמה ביניהם, ואז מתגלה תמונה אחרת לגמרי. לזה אני קורא סוגיות משלימות, זה לא סוגיות מקבילות. אנשי האקדמיה בעולם התלמוד עסוקים בעיקר בסוגיות מקבילות, זאת האומנות של מאז בעלי התוספות, זאת אומנות של הראשונים, אבל שכללו אותה מאוד, כי יש לנו כתבי יד שלא היו להם ואפשר להשוות מפה לשם, אפשר לראות כל ההבדלים הקטנים. סוגיות מקבילות, בעלי התוספות עושים גם סוגיות משלימות, אבל עד כדי פאזלים כאלה בדרך כלל, לרוב לא. לפעמים כן, אבל לא, לרוב לא. יש המון סוגיות שיוצרות יחד תמונה, ובעזרת השם, כשאני אצליח לייצר את הספר סוגיות משלימות, אולי תיפתח איזה דרך, ו זה אוקיינוס, זה אין כמעט גבולות למה שאפשר לגלות. ובסך הכל יש פה רמזים די בולטים יחסית מבחינה ספרותית, כן? 8 ימים חג בעונת שפל האור השנתית ולשנה אחרת, שנה אחרת. לכן אני קורא לסוגיה הזאת חנוכה של אדם הראשון. כמובן שהגמרא לא אמרה כלום, כי לא היה חנוכה. אבל זה חנוכה של אדם הראשון, והגמרא מודעת לזה. הברייתא הזאת מכירה את הברייתא של שבת ונפגשת איתה. לשנה אחרת עשן לאלו ולאלו ימים טובים הוא קבעם לשם שמיים. והם קבעום לשם עבודת כוכבים. כל הברייתא הזאת מופיעה, למה? כי יש חגים של עובדי אלילים בתקופת שפל האור השנתית, שאחד מהם הוא סטאר נורה שפירושו כוכב האש. זאת אומרת, גם הם מגרשים חושך. ברור, יש להם חגים אליליים. אז מה אנחנו צריכים לדעת? אלו ידיהם של עובדי כוכבים, כי אסור לסחור איתם שלושה ימים לפני החג, כי הם יעשו את זה לעבדת אלילים. אז אם כך, אנחנו צריכים להרחיק את עצמנו מכל העולם האלילי והתרבות הזאת, נכון? והגמרא עושה מעשה מדהים, חתרני. זה גם כן רמב״ם. מרמב״ם עד הרב קור. ללכת אל העולם של התרבות האלילית ולהוציא ממנו כמה דברים טובים. מה שאפשר להוציא. איזה גרעין טוב. זה גם המקובלים, אבל זה גם הרמב״ם. הרמב״ם עשה את זה באריסטו. בשיטה אריסטוטלית, נכון? ללכת ולהוציא את הגרעין הטוב. מה עושה הגמרא? הרי בשביל להגיד שעבודת אלילים זה תועבה וצריך להתרחק מזה, אז לא כדאי לספר את הסיפור הזה. הגמרא אומרת, תדעו לכם שמאחרי כל חג פגני מסתתר איזה חג של אדם הראשון. נפקא מינה למה? נפקא מינה רק לבחור ישיבה צעיר ותמים למדי שנקלע לאיזה הרצאה של איזה פרופסור לאנתרופולוגיה, ושהוא יראה לבחור הזה, לבחורים האלה, לבחורות האלה, בוגרי ישיבות, מדרשות וכדומה, יקרא להם את השמיים ויגלה להם את העולם ויראה להם באותות ובמופתים שמאחרי כל חג יהודי מסתתר חג אלילי. קדום. אף אתם הקהי את שיניו ואמרו לו, מאחרי כל חג אלילי מסתתר חג קדום של אדם הראשון. אם הוא ישמע את זה, הוא כמובן ישמיע נחרת בוז קלה, כי מה אדם הראשון? מי היה אדם? לא היה אדם הראשון, זה רק אגדת. מה זה? היה אדם הראשון. היו אנשים, כל מיני אנשים פרימיטיביים, שלא ידעו כלום. אנחנו חושבים אחרת. אין שום ראיה לתפיסה הזאת, שום ראיה של ממש לתפיסה הזאת, שהכל רק מתפתח בקו ישר עולה, אבל זה חלק מהשקפת עולם. האם היה אדם הראשון כזה, מונותאיסט תמים, פשוט ראשוני, שכמו שהשמיים הם אחד, מעל ומעבר לשמש ירח וכוכבים וכל שאר הכוחות, כך השם אחד, יש אלוהים אחד, והוא שולט בכל, ורק אחרי זה באה עבודת אלילים וקלקלה. זאת הנחת היסוד של הגמרא. כך מתאר את זה הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה בפרק א'. כבר אמרתי יותר מפעם אחת שהרמב״ם בנה הרבה מאוד על הסוגיה הזאת בעבודה זרה דף ח'. עכשיו נעשה את המפגש עם שבת. יום שלפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, מדובר על כל התקופה שמי היום השווה, היינו תשרי חשבון, נכון? כי תשרי זה ראש החודש הקרוב ליום ולילה שווים. משם ועד סוף כסלו, זאת התקופה. כפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוילי. איך בן שמאי אומרים שצריך להדליק נרות? פוחת והולך. למה? או כנגד ימים היוצאים, או כנגד פרי החג. חג הסוכות זה התחלת התכווצות היום, התמעטות האור, וחג החנוכה זה הסיום, נכון? האור השמימי פוחת והולך מסוכות ועד חנוכה, ועל כן פרי החג בסדרה יורדת, וגם הנרות. הנה בית שמאי. מי שיגיד לי שאפשר להבין את בית שמאי בלי המפגש בין שתי הסוגיות, אי אפשר. שמאי, כי זוהר הרקיע, הם הולכים לפי האור השמימי. האור השמימי פוחת והולך, אף אנחנו מדליקים פוחת והולך. ופרי החג בדיוק מתאימים לנרות חנוכה. פרי החג מייצגים את תחילת ההתמעטות של האור ונרות חנוכה את הסוף. אחרי שהבנו את בית שמאי, צריך להבין את בית הלל. נכון? כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך. אמר, מנהגו של עולם, הוא עשה שמונה ימים טובים על מנהגו של עולם. נו טוב, בית הלל, למה אומרים מוסיף והולך? כשהאור השמימי פוחת והולך, מה תפקידו של האדם בעולמו? להוסיף אור. ואחר כך, ואיפה אתה שם? באופן בלתי תלוי, לא מגלל שהדלקנו, אלא אחר כך יבוא האור השמימי ויוסיף והלך. בסדר? הבנו את בית שמאי, הבנו את בית הלל? אתם עוד יושבים על הכיסאות בכלל? אתם קולטים מה מתרחש כאן? ברגע ששמנו יחד את שתי הסוגיות, פתאום יש לנו אור חדש להבין את בית שמאי ובית הלל, כי יום שמתמעט והולך, יום שמעריך והולך בעבודה זרה, מסביר יפה מאוד את פוחת והולך, מוסיף והולך בשבת. בית שמאי זה יותר קל. כן, בית שמאי הולכים לפי האור השמימי. האור השמימי מתחיל פוחת והולך מסוכות ועד חנוכה, לכן פרי החג בסדרה יורדת וגם הנרות. בית הלל, בזמן שהאור בעולם פוחת והולך, הוא מגיע לשפל שלו, היינו חנוכה, תפקידו של האדם להוסיף אור. הם הולכים אחרי תפקידו של האדם. האדם בעולם תפקידו להוסיף אור. ואחר כך תבוא תקופת טבת וגם האור הטבעי ירחיב אליך. זה בית הלל, הוכחה. במדרשים על בראשית אומרים בית שמאי, שמיים נבראו תחילה. ואומרים בית הלל, ארץ נבראה תחילה. זאת אומרת, בהשקפה של בית שמאי, ההסתכלות השמימית, האובייקטיבית, הטוטלית, המוחלטת, היא שקובעת איך לנהוג. ואילו בהסתכלות של בית הלל, ההסתכלות הארצית, המבט האנושי הוא שקובע. וזה מוכח בשורה ארוכה מאוד של ויכוחי בית שמאי ובית הלל, כבר כתבו על זה, כבר דיברו על זה. נכון שבית הלל אומרים שמיים נבראו תחילה? בית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה, אלו יש לנו פסוק שמאחד אותם. אלה תולדות השמיים והארץ ויברא העם, יום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. נכון? תחילת הפסוק כבית שמאי, סופו כבית הלל. ואז בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מכירים? תמה אני על אבות העולם, איך נחלקו בדבר זה, אלא קורא אני עליהם יעמדו יחד. כהד דלפס וחיסויו, איך צורפים סיר בכבשן, סיר חרס בכבשן. אם תצרוף לחוד את הכלי ולחוד את המכסה, הם אף פעם לא יתאימו. שמים אותם יחד וצורפים אותם ביחד בחיבור דק שאפשר אחר כך להוריד, לפרק אותו בקלות, אחרת הם לא יתאימו אף פעם. אז כמו לפס וחיסויו, כך שמיים וארץ, קורא אני עליהם יעמדו יחד. רשבי הוא הרמוניסט, הוא רוצה את הכל ביחד, הוא לא רוצה להקדים לא שמיים ולא ארץ. וזה מתאים לרשבי, אבל בית שמאי מקדימים שמיים ובית הלל מקדימים ארץ. לכן בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה. הזמינו אותי פעם לבד אחד לדיון דילמה, כמה פנים הייתי שם, והשאלה הקלאסית הייתה האם לגלות למשפחה את כל האמת, חס וחלילה וכולי. נעזוב את השאלה שמן הסתם הם יגלו בעצמם ויותר כדאי לגלות את כל האמת, נניח את זה בצד, נניח שהם לא יגלו. האם נכון מבחינה ערכית, מוסרית, לגלות את כל האמת? אמרתי את הסיפור של בית שמאי ובית הלל. קלה כמות שהיא, קלה נאה וחסודה. כל קלה היא נאה וחסודה, לא מתחילים לדקדק, להגיד לי זאת יפהפייה וזאת לא. בית שמאי אומרים לא, תשבח אותה במה שיש בה, לא במה שאין בה. ישב על ידי קצין מדח בבת אחד, סרן, כתב לי פתק, אני מזדהה עם בית שמאי. נכון שזה חוויה לנסוע עד מצפה רמון כדי לקבל פתק ממדח בבת אחד, שפעם ראשונה שמע את זה עם הראש הצבאי של דרישות של שלמות. אני מזדהה עם בית שמאי. נכון? זה פלא עולם נשמע דבר כזה. אני מבין למה הוא מזדהה עם בית שמאי. זאת האווירה הצבאית. רוצים את הטוב ביותר, מצוין. אני מבין. להגיד את האמת, השאר בפנים, הכל בלי חוכמות, אני מבין. חשיבה בית שמאי. יפה. אף על פי כן, גדול השלום, והקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, צריך לקחת בחשבון עוד דברים. האם זה יפגע בהם? האם הם יעמדו בזה? נכון? זה נכון להרבה הרבה דברים אחרים, וזה רק דוגמאות אחדות לתפיסה השונה של בית שמאי ובית הלל, כי התפיסה שלהם מוסברת יפה מאוד בזה ששמים את שתי הגמרות ביחד. עוד פעם, סוגיות משלימות, שבת כף א', עבודה זרה ח', אנחנו הולכים הלאה. הקושי, שני הקשיים הגדולים בעבודה זרה הם זה למה שמונה ימים? אם הגמרא הזאת מפנימה חנוכה, אז ברור למה שמונה ימים, אבל מצד אדם הראשון, מה שמונה ימים? שמונה ימים, עכשיו אני אומר סברה. שמונה ימים זה קצת יותר מרבע חודש. כשאדם הראשון מתבונן, אז הוא רואה גם חודש. כן? השלב מירח נולד לירח חצי, ומירח חצי לירח מלא, מירח מלא לירח חצי, ומירח חצי לירח למולד, אין ירח. זה רבע חודש, בימים שלמים זה שמונה. שבעה זה קצת פחות, שמונה זה קצת יותר. אולי זה מה שעומד מאחרי שמונה ימים באדם הראשון, אני משאיר את זה בסימן שאלה קטן. השאלה השנייה היא, למה פעמיים שמונה ימים ואצלנו רק שמונה פעם אחת? אצל אדם הראשון יש שמונה ימים לפני התקופה, שמונה ימים אחרי התקופה, וסימן שהיו שני חגים אליליים פגניים בתקופה הזאת של שמונה ימים. הגמרא, המשנה והגמרא מכירות אותה. הסברה שלי היא שאדם הראשון בסכול זאת הוא צופה בכל, אבל הלוח שלו הוא שמשי, כמו הלוח של רוב העמים העתיקים, כי לוח חקלאי שמשי, זה הוא יעיל והוא פשוט. ב-21 בנובמבר שאנחנו היום בו, יש כל השנים אותו אורך של יום, אותו אורך של לילה, אותו מספר של שעות אור, אותו מספר של שעות חושך, אותו דבר כל השנים, זה לא משתנה. כן, מישהו הלך פעם בירושלים, סידור מנחת ירושלים, והדפיס 10 זמנים הלכתיים מעלות השחר עד חצות לילה, כן, כולל הדלקת נרות, הכל על טבלה, שם את זה לפי ינואר, פברואר עד דצמבר, בתוך הסידור, דף, 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 גמרנו, לא צריך לוחות אחרים, שום דבר, כיפח פרנסתם של מדפיסי לוחות, כי מה? כי הזמנים הטבעיים הם קבועים, רק תלך לפי התאריך הכללי. ותהום ירושלים, איך מכניסים ינואר, פברואר, ועוד המרץ הוידיזורי הזאת לתוך סידור, ומהר מאוד דאגו להוציא את זה, והבטיחו פרנסתם של מדפיסי לוחות. באמת לא צריך, באמת לא צריך. זאת אומרת, היום, היממה, הסדר היממה הוא קבוע בלוח השמשי, לא משתנה. ואז יכול להיות שהיום הימים הקצרים ביותר נופלים באמצע כסלו או באמצע טבת, והלילה מואר. צריך שמונה ימים מפה ושמונה ימים מפה. אבל אצלנו, כיוון ששפל האור השנתי הוא שבוע אחד אולטימטיבי, שבו גם הימים קצרים ביותר וגם הירח נעלם, לכן השבוע של חנוכה אצלנו הוא שבוע אחד, לא צריך פעמיים. זאת הסברה שלי. בין כך ובין כך, יש פה יותר מרמז לחנוכה של אדם הראשון. כלומר, יש לחנוכה בסיס מוצק בטבע הבריאה. זה משהו שהופיע אצל החשמונאים. עכשיו אני הולך למשנה בביקורים. עוד מרכיב בפאזל. ביקורים פרק ב' אומרת המשנה, ממתי מביאים ביקורים? מעצרת ועד החג, נכון? עצרת בלשון חז"ל זה שבועות. שזאת העצרת של פסח וספירת העומר. בתורה זה העצרת של שמיני, של סוכות, של חגות תשרי. בסדר? מעצרת ועד החג, מביא וקורא, מביא ביקורים וקורא מקרא ביקורים. מהחג ועד החנוכה, מביא ואינו קורא דברי רבי יהודה בן בטרה. לא, סליחה. מביא ואינו קורא רבי יהודה בן בטרה, אומר מביא וקורא. חלוק את הנעים. מה חנוכה שייך לביקורים? מה הקשר בין חנוכה לביקורים? חנוכה זה מועד חשמונאי, כך למדתי מילדותי. גם אתם. איך זה מתחבר עם ביקורים? וזה הסתובב אצלי כמו... אני אגיד לכם בסוגריים עוד משהו, אחרי סוגיות משלימות. אם יצאת מלימוד רציני של ולא נשארה לך אף שאלה, לא למדת ברצינות. תמיד יש שאלות שצריכות להישאר ככה מעבבות על רצפת התודעה, מחכות ליום שלהם, מחכות להזדמנות שלהם. אם נשארת בלי אף שאלה ואתה מרוצה ונינוח והכל טוב והלכת הלאה, משהו לא טוב פה. יש יותר שאלות מתשובות. השאלה הזאת התרידה אותי הרבה שנים. מה עושה חנוכה? מה קשור חנוכה לביקורים? בסוף דבר, יום אחד הבנתי, בדרך מירושלים לגוש עציון, ראיתי בפעם לא יודע, 20 או 30, את הסולמות על הזיתים באזור בית לחם במר חשבה. ואז קלטתי שמה? חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך, כתוב. חיטה ושעורה וגפן וגם תאנה רימון ותמר נגמרים בתשרי. אבל הזית רק מתחיל. עונת הזית יושבת בין סוכות לבין חנוכה. זהו. זה ככה בטבע הבריאה פה. בארץ הזאת ובארצות אלו, כאלו. עונת המסיק ודריכת השם. זאת העונה של מר חשוון כסלב. כיוון שהזית עוד לא נגמר בתשרי, הוא רק מתחיל. בקושי מתחיל בתשרי. לכן הביקורים לא יכולים להיגמר. מתי הם ייגמרו? בחנוכה. איך היו אומרים את ההלכה הזאת לפני שהיו חשמונאים? אולי היו אומרים עד סוף החודש התשיעי. אני שואל אתכם, אם אומרים שעד מועד מסוים צריך לעשות כך וכך, להספיק בחינות, הגשה, עבודות, לא יודע מה, להירשם, כל מיני דברים, מתי יבואו רוב האנשים? בסוף, נכון? בשבוע האחרון תהיה עלייה משמעותית, וביום האחרון תהיה צפוף מאוד. לביקורים יש מועד א' ויש מועד ב'. במשנה. מועד א' זה סוכות. ברור, יש עלייה לרגל המונית. עד חנוכה אפשר עוד להביא ביקורים. מתי יבואו רוב האנשים? חנוכה. אין, עוד לא היו חשמונאים בעולם. כבר היה מה? שפל האור השנתי וסוף עונת הביקורים. מי שמביא ביקורים בחנוכה, מה הוא מביא? הוא יכול להביא גם שתי דלים בשלושה צימוקים ועוד כמה דברים כאלה שנשארו לו. אבל מה יביא רוב העולם בחנוכה? שמן. שמן טהור למקדש לביקורים, נכון? זאת אומרת, עונת השמן זה מההדלקות של שמחת בית השואיבה ועד ההדלקות של חנוכה. עוד לא היו חשמונאים בעולם, זה טבע הבריאה פה. בזמן שפל האור השנתי מביאים שמן טהור בבית השם. זה שאתם עוד יושבים זה רק כי עולם כמנהגו נוהג. זה פשוט... מה? השמן שייך לחנוכה הרבה לפני נס פח השמן. מעצם לפני נס פח השמן יש טבע השמן. טבע השמן הוא שבעונה הזאת מביאים אותו. והוא שמאיר את המקדש בעונה הזאת. עכשיו מה יוצא? בעונה הזאת של שפל האור, עובדי אלילים יש להם חגי אור ואש, שהם בעצם חגי אדם הראשון שנתחללו והפכו להיות חגים אליליים. הוא כבר לשם שמיים, והם עשרו לשם עבודת כוכבים. בני ישראל הביאו שמן טהור לבית השם והאירו את בית השם, ובזה הם ביטאו באיזשהו אופן את חג אדם הראשון. באו המתייוונים עם כל עוזריהם מכל העמים והשלטון הסלבקי וחיללו את המקדש. מה קרה אם כן למקדש? המקדש נבנה לשם שמיים על ידי זרובבל ויהושע בן יהוצדק וחגי וזכריה הנביאים, ונתחלל והפך להיות מקדש אלילי. בדיוק מה שקרה לחג של אדם הראשון. בדיוק כשבאו החשמונאים ותיארו את המקדש, מה הם עוד עשו? הם תיארו גם את החג. הם תיארו גם את החג. וואו. חברים, אחרי חורבן בית שני, מה נשאר מהחשמונאים? הבית שהם חנכו אותו ותיארו אותו איננו. מלכותם נעלמה. כל הישג שהם השיגו גז ונעלם. חנוכה סיבה לשמחה ולהדלקות? מה? על מה? לא נשאר כלום. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? רוצה לומר, מהי חנוכה ששנינו שבטלה מגילת תענית עם כל המועדי החגיגות החשמונאיים, חוץ מחנוכה ופורים? למה חנוכה שרד? מה יש לנו עם חנוכה אי שם בבבל, שאין לנו לא מקדש ולא ממלכה ולא שום דבר מהחשמונאים? קפה בכסלב, יומי דחנוכה, הגמרא מצטטת מגילת תענית. אתם יודעים שמגילת תענית זה מגילת איסור תענית, והיא כתובה משנה בארמית וגמרא בעברית, הפוך, כן? קפה בכסלב, יומי דחנוכה, תמניה אינון דלה למספד באון, דלה להתענה באון, שכשנכנסו יוונים להיכל, מצאו פח שמן. יש פח שמן, נעשה נס. נס פח השמן ימשיך להאיר לנו את הלילה של הגלות. זאת הגמרא. הגמרא לא מסבירה מה את הסיבה לקביעת החנוכה על ידי החשמונאים. הם קבעו לזכר הניצחון. ברור, תיאור המקדש והחנוכה והניצחונות הגדולים, זה ברור. אבל מה אצלנו, מה נשאר לנו מזה? נס פח השמן. לכן נס פח השמן לא תמצאו אותו בספרי המכבים. מצד אחד. מצד שני, מכל ספרי המכבים אין לגמרא שום דבר להתעלות בו. למה חנוכה לא התבטל כמו יום ניקנו? עכשיו, נס פח השמן לאן מחזיר אותנו? לשמן הטהור של הביקורים. כי כשהחשמונאים תיארו את המקדש, הם גם תיארו את חג אדם הראשון. החג שהם קבעו זה לא רק תיאור המקדש, זה גם תיאור החג. החזירו את חג אדם הראשון לשם שמיים וקבעו אותו חג לדורות. זה לא יתבטל. אז כשאני קורא את שתי הגמרות יחד עם המשנה בביקורים, אני מקבל תמונה אחרת לחלוטין, שהיא מובנת ויש בה היגיון מסודר. שורשי החנוכה מתחילים מהבריאה, מאדם הראשון, כי חנוכה זה השבוע האפל ביותר בשנה בלוח שלנו, וחנוכה זה גם סוף זמן הביקורים, כי זה סוף זמן השמן, וכל זה שייך לחגי אדם הראשון של דתיות תמימה, אמונה תמימה מונותאיסטית בראשיתית לפני עבודת אלילים וכל גניות שלה. אבל העולם מתקלקל בעבודת אלילים. אבל החשמונאים, כשהם תיארו למקדש קרה אותו דבר, חשמונאים תיארו את המקדש, תיארו גם את החג, החזירו לנו את חג אדם הראשון. עכשיו אני רק אגיד לכם בסוגרי סוגריים, שהנוצרים עשו את המשחקים שלהם, ומה זה מקרה שמ-25 לדצמבר עד ראשון בינואר יש 8 ימים? כשיהודים היו נפגשים באירופה בשקט, הם היו אומרים, אם הוא באמת נולד שם, ביום שהם אומרים, אז הברית מילה שלו הייתה בראשון לראשון. כי הוא היה יהודי, הוא עוד לא ידע את השטויות האלה. אבל יהודים אמרו את זה רק בשקט. היום אומרים באירופה, אל תסתובב עם סמלים יהודיים בולטים מדי, כל שכן אז. יש שם 8 ימים, מקרה זה לא. זה 25 גם. שזה ברור שזה לקוח מהקפה, כן? זה 8 ימים, זה פשוט ורסיה נוצרית של אותו דבר. והם מדליקים את האשוכים שלהם. כי בעצם יסוד החג הוא בהדלקה ובאור, ובאנו חושך לגרש, זה לא רעיון חשמונאי. אז כל העולם מגרש חושך בזמן החושך, ועושים את זה בצורות עליות או נוצריות. אבל אבותינו עשו את זה על ידי הבאת שמן טהור לבית השם תחילה, ואחרי שהמקדש כולו נתחלל ונטהר, נקבע החג כחג של הדלקה. והנה את ההסבר הזה אנחנו הוצאנו בזכות שחיברנו את הפאזל, הרכבנו אותו מסוגיה בשבת, סוגיה בעבודה זרה, פלוס המשנה בביקורים. עכשיו אני מגיע, תגידו לי מה השעה. מה? יש עוד 5 דקות. עכשיו, רק עכשיו אני מגיע למה שהתחלתי בו בעצם את כל העיון הזה, והוא הנבואה בחגי. חגי, יש משהו כזה בתנ"ך. זה בסך הכל 2 פרקים וקל לעבור על זה. יש חגי, ובחגי לא יאמן כי יסופר. יש בצורת קשה ויש תאריכים. שנת 2 לדריווש. בחודש השישי ביום 1 לחודש מתחיל חגי, מה שאנחנו קוראים 1 באלול. 24 לחודש בשישי בשנת 2 לדריווש המלך, סוף פרק א'. כן? זה הכ"ד של אלול, של חודש, של מה שאצלנו התחלת סליחות של הנזים בערך. עובר ל-21 לשביעי, שזה אחרון של סוכות, וגומר ב-24 לתשיעי. פרק ב' פסוק י', ב-24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. ואז הוא עושה חידון לכהנים על טומאה וטהורה, ובפסוק ט"ו הוא אומר, ואתה שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. ביום 24 לתשיעי, כסלב, עוד לא שמו אבן אל אבן בהיכל השם. והבצורת הגיעה לשיאה. פסוק י"ח, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. וואו. ביום 24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, עוד לא יוסד היכל השם, סימן, שבקפי כסלב שנת 2 לדריה ושיוסד היכל השם בית שני. הידעתם? סיפרו לנו פעם על זה?
זה באותה שנה?
זה באותה שנה. הגמרא שואלת איך זה באותה שנה. כן, שזה כנראה ראש שנה מניסן. שנת 2 לדריה וש, שחודש התשיעי זה כסלב, 24 זה מקרי, לא יכול להיות תאריך מקרי. למה התאריך הזה? העוד הזרע במגורה, פסוק יוטט, ועד הגפן והתאנה והרימון, שיבת המינים, ואת הזית לא נשא את פיריו, מן היום הזה אברך. למה חיכינו מ-21 לשביעי עד 24 לתשיעי? בגלל הזית. בקיצור, חגי מגלה לנו על יום ייסוד היכל השם דורות לפני החשמונאים בתחילת הבית השני, ולפניי מצא את זה הגאון היבץ במורקציה ואמר יש לי משהו חדש על השאלה הזאת, למה חנוכה שמונה ימים, הרי הנס היה רק שבעה, כי יום אחד היה יום ייסוד היכל השם, כתוב בחגי. יום אחד היה כבר חג, יום ייסוד היכל השם. והוסיפו שבעה. ואף שלא כתוב, לא מצאנו את זה בראשונים, זה, הוא מתפעל מאוד מזה, מההסבר הזה. מישהו הביא לי את זה. אחרי שאמרתי את זה מדעתי, שהיסוד היה יום יסוד היכל השם. זאת אומרת, אחרי האדם הראשון ואחרי הביקורים, יש תחילת הבית השני. ואז פתאום ההפטרה של זכריה עם הרי המנורה, זה לא איזה אילוץ לחפש משהו בנביאים על מנורה. אלא זה מהות העניין. הייתה חנוכה לפני חנוכה. קראו לזה יום יסוד היכל השם. וחודשיים אחרי חגי, ב-24 לשבט, השם הראה לזכריה את המראות הגדולים שכולם משתלבים למראה מנורה. כי בבית שני, ארון כפורת וחורבים לא היו, אז הדבר, שיא השיאים של הבית, זה המנורה. זה הפך להיות הסמל היהודי מאז ועד עכשיו. סידרתי את כל מראות זכריה בצורת מנורה, כי הוא מתחיל במראה הסוסים וגומר במראה המרכבות, ואז ברור היה לי שזה מתחבר. והתאמצתי קצת וחיברתי גם את שאר המראות, סידרתי אותם על מראה מנורה את כולם. זה פענוח אחר מהפענוח שמציעים מפרשים. וכתבתי את המאמר על יום ייסוד היכל השם ועל נבואות חגי וזכריה, שזה ככה בעצם התחלתי. לפני שעוד גיליתי את הפוך ממה שעשיתי בשיעור. והכל כתוב, חברים, יש באתר שלי, זה הופיע במגדים י"ב, אבל אתם יכולים לקחת את זה מהאתר, יש יום ייסוד היכל השם הארוך והקצר, ובעצם החשמונאים היו החותמת האחרונה על חנוכה. יש לחנוכה בסיס בראשיתי של חגי אדם הראשון בעונת שפל האור, סוף עונת הביקורים. על זה בא חגי יום ייסוד היכל השם, על זה באים מראות זכריה עם המנורה, וסוף הסיפור הזה זה קביעת החנוכה על ידי החשמונאים. ואני מסיים במשהו שהיה לי עם הרב ברויר, משהו חביב ביותר, מרתק ביותר. הוא כבר היה זקן וחולה, נאנח בשבת אחת, אמר לי באלון, שאלתי אותו מה נשמע הרב מרדכי, הוא אומר לי, אל תשאל, המשפחה שלי לקחה אותי לטיול באירופה, הייתי באיטליה, הייתי ברומא. מה ראית? היינו בקשת טיטוס, מה ראית? אומר לי, כל העולם מסתכל על המנורה הזאת שהיהודים סוחבים כמו עבדים לרומא. ואני מסתכל לצד השני. טוב, אני יודע כבר שהרב ברויר רואה תמיד מה שאחרים לא רואים. הוא מסתכל לצד השני, הוא רואה דברים אחרים. אומר לי, מה יש בצד השני? מאיפה אני יודע? הייתי ברומא, לא יודע מה יש. אומר לי, יואל, בצד השני יש סוסים. טיטוס לא היה טיפש, הוא עשה את הסוסים שלו כסמל לזה שהוא שולט בעולם, והמנורה של היהודים מובאת לרומא. אבל אני עומד שם כשהמנורה הזאת, הרי לפי עיצבו את סמל המדינה, המנורה הזאת כבר חזרה לירושלים, והסוסים חזרו להיות הסוסים של אדון כל הארץ, כחזון זכריה. אז אני עומד בקשת טיטוס, אני מרדכי ברויר, ורואה את חזון זכריה בפעם השנייה. וואו. כתבתי את זה, יש הערה באתר שלי, הערה של הרב ברויר, כי אני לא הייתי נוסע לרומא, אבל תלמידה אחת שמעה אותי ונסעה, אמרה, יש לי טיול לאירופה, נסעה, הביאה לי תמונות של קשת טיטוס, מהסוסים עד המנורה. אמרו לי באחת ההרצאות, יואל, שים באתר. שמתי באתר. לקרוא את זכריה, ולקרוא עוד פעם את זכריה במבט של הרב ברויר, כשעומד ברומא, ורואה עוד פעם את חזון זכריה, הסוסים חזרו, רומא איננה, הסוסים חזרו לאדון כל הארץ, והמנורה חזרה לירושלים. ואמרה לי אישה אחת עם דמעות בעיניים, וכשעומדים שם בקשת טיטוס רואים דרכו את הקולוסיאום החרב, זאת אומרת רומא החרבה. מה עוד אפשר לבקש כדי שיעירו לנו נרות חנוכה ויוסיף אליך.